רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים וסקרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. מכירים את המשפט, הסקרנות הרגה את החתול? אז בתור בעליו של חתול בשם נאצ'וס, לא אני בחרתי את השם, וגם בתור בעל עסק, אני יכול לומר לכם שמה שנכון לחתולים לא בהכרח נכון לעסקים. בעלי עסקים ומנהלים חייבים להיות סקרנים לגבי הלקוחות שלהם. מה חושבים הלקוחות על השירות שלך, על המוצר שלך? איך מודדים אותך ביחס למתחרים? מכון שריד עורך סקרי לקוחות מדויקים וחכמים, ונעזר בכלים טכנולוגיים וסטטיסטיים מהמתקדמים ביותר, כדי לתת תשובות לכל השאלות, וגם תשובות לשאלות שאפילו לא חשבתם לשאול. בקרו בשריד.ins.co.il כדי ללמוד עוד על מכון שריד ועל מה שסקרי לקוחות עשויים לתרום לעסק שלכם. שריד.ins.co.il. שום חתולים לא ניזוקו במהלך הכנת פרסומת זו. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. ה-18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. כשבחרתם בליכוד, בעבודה, ביש עתיד או בבית היהודי, סביר להניח שבחרתם אותם כי רציתם שבנט, לדוגמה, יקדם את הסיפוח, או שזהבה גלאון תילחם בחורמה בסיום הכיבוש. האם העליתם בדעתכם לשאול אי פעם, למה הפוליטיקאים בכלל עוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולא לדוגמה, בכבישים, במים או בתשתיות? להפך, אתם מצפים מהם לפעול ולפעול בכל הכוח. אבל כשזה מגיע לחברי הכנסת הערבים, לציבור היהודי לפחות, יש איזושהי ציפייה שהם לא יעסקו בכלל בסכסוך, אלא בסוגיות שבאמת מטרידות את התושב הערבי. החינוך, הרווחה, הכלכלה, כי הרי לתושב הערבי הממוצע אין דעות פוליטיות, והוא בכלל לא חולם על מדינה לאחיו הפלסטינים. אז נשים היום בצד את השאלה אם זו ציפייה ריאלית או הגיונית, וננסה להבין האם יש אמת בטענה שחברי הכנסת הערבים עסוקים בסכסוך בצורה אובססיבית, יותר מעמיתיהם היהודים. ובכלל נבחן מה הם עושים כדי לקדם את האינטרסים של הציבור שלהם בכנסת, ומהן השיטות שלהן לעשות זאת.
דוח בטרם עולה, השנה היו 24 מקרי מוות בעריסה, עלייה של 3 מקרים לעומת השנה שעברה. מה עושה משרד הבריאות לצמצום התופעה?
היישוב אזרנוג, אבו קוידר בנגב, הנמצא על ציר 25 בין באר שבע לדימונה, מונה כ-5,000 תושבים, אך משום מה אין תחנה לבריאות המשפחה, טיפת חלב.
למעלה מחצי שנה עומדים חדרי הלידה חדשים בבית חולים העמק ריקים, ללא שימוש. למה משרד הבריאות אינו מאשר פתיחת החדרים החדשים?
שלום עקיבא נוביק, הכתב הפרלמנטרי של חדשות 10.
אהלן דפנה.
אנשים לא יודעים, אבל בשביל כתבי טלוויזיה כמוני וכמוך, 8 בערב זה השעה הכי מלחיצה ביום. זה לא רק השעה שאנחנו מופיעים, זו גם השעה שאנחנו פותחים את המתחרים, ורואים מה לצורך העניין אתה עשית במהלך היום.
איזה כותרת הביאה המנוולת, פתאום אני רואה אותך משדרת, ואין לי את הרתיעה הזאת, את הוואו, מה היא הביאה, אני פתאום שמח לראות אותך מול מיקרופון.
אז זהו, אז אצלי כל יום זה הלוואי של עקיבא היה יום האפן, לא הלך לו כלום, הכל הסתיים בדד אנד, ואפשר להיות רגועים, אז הפעם אנחנו משני צידי המתרס במובן החיובי של המונח, ולא סתם, אני עושה פולו-אפ לאייטם שעשית בלונדון וקירשנבר, שפתחנו עם מקבץ מתוכו, שבה ניסית לאתגר את אחת ההנחות הרווחות במערכת הפוליטית, שחברי הכנסת הערבים לא עוסקים מספיק בעניינים של הציבור הערבי. קודם כל, איך זה נולד בכלל, האייטם הזה?
תראה, אני חושב שאנחנו עושים עוול פעמיים לחקים הערבים. קודם כל, אנחנו באמת לא מסקרים חלק עצום מהעשייה שלהם בכנסת. החקים הערבים מתעסקים בהרבה מאוד צורכי יום-יום של המגזר הערבי. מטבע הדברים זה לא מסוכר, כלומר, יש המון המון דברים מכל החקים, יהודים וערבים, מה שמאוד מאוד חשוב, אבל לא מעניין, לא מסוכר. אנחנו כן מסקרים את החקים הערבים, ככה הרגשתי, לא ידעתי לתת לזה ממש ביסוס, אנחנו מסקרים אותם כשהם מתעסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, בעיקר בכמה הם מעצבנים את הצופה היהודי הסביר. מבחן חנין זועבי נגיד, שהיא יודעת באמת להוציא את האמוציות הכי קשות מהצופים הישראלים, ו...
יוצא לך לראיין חברי כנסת ערבים על נושאים שהם שגרתיים, יומיומיים, חברתיים, כלכליים, פשוט לקחת מהם סינק מה דעתם על קיצור חופשת הלידה, מה דעתם על מה שקורה בגנים, דברים מסוג הזה.
האמת היא שלא הרבה, וכשראיתי שוב ושוב ושוב ששרים וחברי כנסת, בעיקר מהליכוד, מאשימים את החקים הערבים שלכו תעזרו למגזר שלכם ותפסיקו להתעסק בפלסטינים כל הזמן, אז שאלתי גם את השאלה הזאת, האם הם באמת מתעסקים רק בזה? פתחתי את המספרים, הכנסת היום מאוד מפולחת, יש אתר שנקרא מאגר החקיקה הלאומי, אנחנו מכירים אותו, כל החוקים שאי פעם הגישו חברי כנסת, ישבתי בעבודת נמלים וספרתי 3,469 חוקים,
וואו.
שכל חברי המשותפת הגישו מאז הבחירות האחרונות, ניסיתי לסווג איזה, כמה מהחוקים אפשר לקרוא להם לאומניים, עכשיו זאת בדיקה שיש בה בעייתיות מסוימת, כי חוק לא שווה חוק, לא, המשקל שלהם הוא לא אותו דבר, אבל אמרתי,
להצהרות
אני,
חוק יש
אמרתי אני אהיה מאוד מאוד מרחיב, כל דבר שיש בו אלמנט פלסטיני, אלמנט נקבה, אלמנט זכות השיבה, מתוך 3,500 כמעט, הגעתי ל-95 חוקים, אף אחד מהם כמובן לא עבר, מספרית זה פחות מ3%, כלומר כל החוקים שהגישו הח"כים הערבים, בסך הכל 3% מהם עוסקים בכלל בסכסוך הישראלי.
תן לי דוגמה במה עוסקים היתר.
היתר עוסקים בהצללת גני שעשועים, בזכויות של נשים עובדות, בזכויות ייחודיות לערבים, כלומר בדברים שקשורים ברשויות מקומיות במגזר, אבל דברים שאי אפשר לשייך אותם בכלל לנושא הלאומני, אפשר לשייך אותם לפלסטינים, רק 3% שהם הגישו גם כהצהרות חוק, כלומר, זכות השיבה נגיד, חבר כנסת שמגיש את זה, הוא לא באמת חושב שזה יקרה, הוא רוצה לעשות רעש. גם יתר החוקים, אני לא בטוח בסיכויים שלהם לעבור, אבל 97.1% מהחוקים שהם הגישו, מתעסקים בנושאים מאוד מאוד ניטרליים. למה אני אומר שאנחנו...
אגב, יש גם חוקים של חברי הכנסת הערבים שהם גם לא עוסקים במגזר הערבי, לדוגמה, טיבי נותן הרבה פעמים את הדוגמאות שלו, של החקיקה שעוסקת בעיכוב טיסות, שזה אחד הנושאים החביבים עליו. עכשיו הוא הגיש הצעת חוק שאי אפשר יהיה לגבות מאיתנו תשלום בכביש 6, אם יש שם פקקים. דברים מסוג הזה הם בכלל לא קשורים לציבור הערבי, הם דברים כלליים, אבל...
ברור, עכשיו
מאחר וחק ערבי יגיש אותם, הסיכוי שלהם לעבור.
אנחנו עושים להם עוול פעמיים. לכל החקים אנחנו עושים עוול, אני מרגיש, כשאנחנו לא מסקרים את כל העשייה שלהם, כי פשוט לא ממש מעניינת את הצופים. אבל על החקים היהודים, כמו שאמרת בהתחלה, אף אחד לא יבוא ויגיד, בצלאל סמוטריץ', למה אתה מתעסק בסכסוך ולא מתעסק בבוחרים שלך? רק לחקים ערבים יש את הטענה הייחודית הזאת שהיא בלעדית להם. תפסיקו להתעסק בסכסוך, תתחילו להתעסק בנושא היום-יום. ולכן להם אנחנו עושים פעמיים עוול. בעיניי זה לא עוול שאנחנו לא מסקרים את החקים. שאלה דוב חנין נגיד, שמגיש כל כנסת אלפי חוקים שמתעסקים בחיי היום.
תחבורה ציבורית, על מלצרים, על
כל הנושאים הכי חשובים בעולם, אבל גם הכי לא מעניינים.
אני חושבת שיש גם כשל מובנה, כי אני הרבה פעמים יושבת עם החברי כנסת, והם ככה פותחים ומקטרים, ולמה אתם, ונותנים לאורן חזן, ונותנים לאו, וכל שיחה כזו זה סשן פסיכולוגי, אבל באיזשהו מקום אתה יודע שיש להם הצעות חוק מקצועיות, אז זה עובר כבר לתחום של הכתבים המקצועיים, לכתב רווחה, לכתב תחבורה, זאת אומרת, אנחנו בסוף אמונים על ההיבטים הפוליטיים של המקום הזה, ואז הם קצת נופלים בין הכיסאות.
אבל תראי, גם צריך להגיד, יש לנו בעיה עם החקים הערבים, כי כל חוק, כל פעם כשבא לנו חבר כנסת ומציע חוק, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו מה הסיכוי של החוק לעבור. כמה שהחוק יהיה מעניין, אם אין לו שום סיכוי לעבור, למה שנעשה ממנו כותרת בשמונה בערב?
זה רק מבלבל את הציבור.
בדיוק, והסיכוי של חק ערבי להעביר חוק, גם אם הוא לא קשור בכלל בסכסוך, הוא מאוד מאוד נמוך. הכנסת בסופי הזה, לא מועדון חברתי, אבל עם מקום שיש משקל אדיר ליחסי עבודה, והחקים באופוזיציה שכן מצליחים להעביר חוקים, זה חקים עם יחסי אנוש מצוינים, ואנשים מאוד עניינים שיודעים לתפוס את הנושאים שכן הקואליציה יכולה לחיות איתם.
וגם הם מעבירים מעט מאוד. אז אחד הדברים שנדמתי כשצללתי לתוך התחקיר לפרק הזה, זה כמה מעט מחקר יש בנושא שכל כך הרבה מדובר בו. זה בכל זאת אחת ההנחות הרווחות. אז אני אציין שני מחקרים שמצאתי. אחד, דוח של קרן אברהם, שמדבר על הכנסת ה-18, שתי כנסות אחורה, וגם הוא מעלה ממצאים מאוד דומים לממצאים שלך. בסך הכל פרומיל מהצעות החוק שנבחנו, כ-2% מוקדש לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולכיבוש. מתוך 158 הצעות שהם דגמו, הם עשו מדגם. 3 עסקו במובהק בכיבוש, הצעת חוק להחלת אמנת ג'נבה על השטחים המוחזקים על ידי צה"ל, ביטול החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, וביטול סמכויות בעניין תכנון ובנייה בגדה המערבית. עוד כמה הצעות חוק עסקו בנושאים האזרחיים יותר של ערבי ישראל, וכמעט כל שאר ההצעות עסקו בנושאים אחרים. אגב, בדוח הזה גם נזכרו כלים פרלמנטריים נוספים, וגם שם אנחנו מדברים על שאילתות, הצעות לסדר יום, דברים מהסוג הזה, שהם הדברים היותר ווקליים, נקרא לזה כך, כ-24% מהתכנים עסקו בסוגיות של הסכסוך, והשאר עסקו בקידום האינטרסים של האזרחים הערבים, צמצום פערים, הסרת חסמים, דברים מהסוג הזה. זה אומנם מהכנסת ה-18, אבל אני מניחה שהיום זה פחות או יותר דומה.
דבר, אבל ה-24% שהם מדברים על הסכסוך, ברור שזה יתפוס יותר בלגן, ברור שחקים ערבים יעלו לכותרות כשירון מזוז דורש מהם להחזיר את התעודת זהות, ולא כשהם מדברים על הצללת גני שעשועים. זאת הבעיה, תראה, אני מבין אותם, כל חק ערבי או מהמשותפת, יש לו דילמה מאוד מאוד קשה, נקרא לזה דילמת חנין זועבי, כמה להיות פרובוקטיבי, זה גם דילמה תורן חזן, כמה להיות פרובוקטיבי ולתפוס כותרות, או כמה להתעסק בנושאים הבאמת חשובים, ולא לתפוס כותרות, כשאצלם הצד הפרובוקטיבי הוא תמיד הלאומני, והצד המשעמם, האפור, חיי היום יום, הוא מן
כן,
הסתם.
כן, אבל זה נופל על עוד איזושהי הנחה אצלנו בציבור היהודי, שהציבור שלהם לא רוצה את הפרובוקציות האלה, ולא מעוניין בהם, והרי זה לא כך, כי אם זה לא היה משרת אותם בציבור שלהם, אני מדברת על בלד בעיקר, יש עוד פרק למי שמתעניין שמדבר בחלוקה, על החלוקה בין המפלגות, אבל אני מניחה שאם זה לא היה משרת אותם, הם לא היו עושים את זה, it's as simple as that.
לגמרי,
ולנו כל... נוח לחשוב שהציבור הערבי לא אוהב לשמוע את זה.
כל פוליטיקאי נראה לי חכם ומנוסה, מתעסק במה שמעניין את הבוחרים שלו. מעטים מאוד הפוליטיקאים שלוקחים איזה נושא שמשעמם את הבוחרים שלהם, כמו הנושא הלאומני לשיטת שרי הממשלה, ומתעסקים בו באובססיביות, למרות שזה משעמם את ה... או שזה לא אכפת לבוחרים שלהם.
אוקיי, אז עוד לפני שנקפוץ למה בכל זאת הם עושים ואיך הם עושים, מצאתי עוד מחקר אחד, סך הכל זה כל מה שמצאתי, אבל הוא, בניגוד לשניים הקודמים שדיברנו, גם שלך וגם של קרן אברהם, סקר כמה וכמה כנסות, הוא מסתיים ממש בימים אלה, הוא אפילו עוד לא פורסם, אבל הצלחתי להיפגש עם החוקרת, בוא נשמע מה היא מספרת. שלום נעמי הימיין רייש.
בוקר טוב.
אני מאוד גאה שצריכתי להגות את השם כמו שצריך.
יש על מה.
כן, כן, אז קודם כל תודה שאת מצטרפת אלינו.
בכיף.
והאמת שבאמת נתקלתי במקרה, במחקר שאת עושה, במסגרת עבודה דוקטורט לאוניברסיטה העברית, שמתעסק בדיוק בנושא הזה, אז קודם כל תספרי לנו קצת מה את חוקרת.
כן, אז המחקר שלי הוא באופן כללי בכלל על הצעות חוק פרטיות, לאו דווקא של המגזר הערבי, ובמסגרת ניתוח הנתונים של כל הצעות החוק ופילוח שלהם לפי כל מיני קבוצות, פתאום התחלתי לזהות כל מיני דברים מעניינים בקבוצה של הצעות חוק שהגיעו מהגוש הערבי.
והתחלתי לחפור שם יותר. מה מייחד את הגוש הערבי באמת מול הגושים האחרים?
אחד הדברים שהדליקו אצלי את הצורך להסתכל עליהם יותר לעומק, זה שאחוזי ההצלחה שלהם יותר נמוכים. יש פחות הצעות חוק שהם מצליחים להעביר, לעומת הצעות חוק שהם לא מצליחים להעביר, ביחס לגושים האחרים.
שאיך היית מחלק את הגושים, גוש ה...
ימין, שמאל, מרכז, דתיים, ערבים, ויש קבוצה מעורבת שהיא מורכבת הצעות חוק שהיוזמים שלה מגיעים מכמה גושים.
שבעצם מה שאת רואה באופן עקבי זה שבניגוד לשאר הגופים, הגושים שזה לא משנה אם הם באופוזיציה או בקואליציה יש להם אחוזי הצלחה מסוימים, אצל ערבים זה אף פעם לא הולך.
כן, אבל גם כי כל הגושים האחרים הם היו, המחקר שלי הוא מתפרס מהכנסת ה-12 עד הכנסת ה-19. זאת אומרת שבתקופה הזאת כל אחד מהגושים היה באיזשהו שלב גם בקואליציה וגם באופוזיציה. הגוש הערבי לעומת זאת לא היה בקואליציה.
כן, שזה אחד הדברים המעניינים. אגב, לפעמים אני יושבת עם חברי כנסת מהקואליציה, ואני שואלת אותם למה העברתם את החוק הזה, והזה נגיד לאופוזיציה, הנה עכשיו עברה הצעת חוק של אורלי לוי, שלאף אחד אין אינטרס לחזק אותה כמובן. אז הם אומרים לי, את יודעת, לפעמים אתה באופוזיציה, לפעמים אתה בקואליציה, הם מבינים שזה משחק, ומחר הם יכולים למצוא את עצמם באופוזיציה, והם יצטערו מאוד אם לא יהיה להם אוזן קשבת בקואליציה, ואילו הערבים, כולם תמיד יודעים שהם אקסטריטוריאליים, שהם לא יהיו במשחק, אז לא צריך לספור אותם.
נכון, יש בזה, הפרשנות הזאת יש בה מן האמת. זה גם נוגע למפת האינטרסים. יש פה גם משהו שהוא, אני חושבת של עניין של תחושת שייכות. כולם בסופו של דבר, כל המפלגות היהודיות הן ציוניות, הן מפלגה יהודית שהיא לא ציונית. אז זה איזושהי מדורת השבט, אם נשתמש בקלישאה, שהמפלגות הערביות נמצאות מחוץ עלה. בחלק מהמקרים, גם להם יש חלק בזה שהם מחוץ לעניין הזה, אבל זה כמובן משפיע על הנכונות של האחרים לסייע להם בלקדם את היוזמות שלהם.
ברור, אז אם אנחנו חוזרים לנושא שלנו בצורה יותר ממוקדת, את לקחת את הצעות החוק של חברי הכנסת הערבים, ובדקת גם במה הם עוסקות, כי יש את הטענה הרווחת שחברי הכנסת הערבים עסוקים באובססיביות בסכסוך, ולא מתעסקים בנושאים אחרים. אז מה מעלים הממצאים?
נכון, אז פילוח של הצעות החוק מראה שהסכסוך תופס מקום מאוד קטן בכלל החקיקה של המפלגות הערביות של הצעות החוק, לעומת הצעות חוק בנושאים שהם חברתיים, של רווחה, של הרחבת השירותים החברתיים ומעורבות של המדינה.
מה המספרים פחות או יותר?
אז הצעות חוק חברתיות עומדות על 39% מכלל הצעות החוק שהם מציעים. אחריהם אנחנו רואים הצעות חוק בנושא של מוסדות, זה הצעות חוק בנושאים מנהליים, בחירות, מימון מפלגות וכאלה, שזה גם לא על הציר של הסכסוך, עם 16%. קבוצה נוספת שמקבלת נתח של 16% מכלל הצעות החוק, זה הצעות חוק שנוגעות לזהות המדינה, ששם זה כן מתחבר יותר לשסע היהודי ערבי.
לדוגמה, המנון, הדגל,
נכון,
את מתכוונת,
בדיוק.
כל הדברים
אבל גם
האלה.
בנקודה הזאת, אפשר לומר שהמפלגות הערביות מייצגות את הבוחרים שלהם בהיבטים האלה, כלומר ברגע שחבר כנסת מקדם הצעת חוק שתפקידה לטשטש את הזהות היהודית של מדינת ישראל, הוא עושה את זה מכיוון שהוא חושב לציבור הבוחרים שלו יהיה יותר נוח לחיות במדינה כזאת.
כן, אבל זה מתיישב על הטענה שהם לא עוסקים בתשתיות, במים, בחשמל, בביוב ובכבישים. אגב, שזה הרשויות המקומיות בעיקר אמורות לעשות, אבל...
כן, אז באמת, עיקר הסוגיות שהם מתעסקים בהן באופן מאוד בולט, זה הסוגיות החברתיות.
זה הסוגיות החברתיות, ומה...
כאשר, כאשר זה מאוד עולה בקנה אחד עם נתונים של ביטוח לאומי לגבי היקפי העוני בחברה הערבית, שהם משמעותית יותר גבוהים מהחברה היהודית.
וכמה בכל זאת הם מתעסקים בסכסוך ובאיזה הקשרים?
בסכסוך, הצעות חוק בנושאים מדיניים עומדים על 7%.
שזה מיעוט יחסית.
כן.
את יודעת לומר כמה זה ביחס ל... חברי הכנסת היהודים, כי גם חברי הכנסת היהודים אפשר לומר עסוקים לא מעט בסכסוך ובצדק. זה
אז דווקא בסכסוך עסוקים אולי בערוצים אחרים. בערוץ החקיקה אין הרבה עיסוק בסכסוך. גם אם נוטים להגיד עם כל ריבוי החקיקה שקיים בכנסת ישראל לעומת מדינות אחרות ששם מקיפי החקיקה הפרטית הם הרבה יותר נמוכים, אז אומרים שהצעות חוק הן בעצם הצהרות חוק ואז אף אחד לא היה מעוניין לקדם אותם. זה קיים, אבל ברוב המקרים בסדר הרגיל של עבודת החקים הם כן מעוניינים לקדם את הצעות החוק שלהם שהם יהפכו לחוקים, ולכן פחות נוגעים בנושא המדיני, כי יודעים שאין לו כל כך הרבה סיכוי
הדברים
להתקדם.
לא נחתכים כאן.
אז
מה שאת בעצם אומרת...
בהבדלים בין הגושים, כולם מתעסקים מעט בסכסוך.
גם החקים היהודים וגם החקים
כן,
הערבים.
אבל לעומת זאת, בנושאים החברתיים, החקים הערבים מתעסקים יותר.
מדהים, אז זאת אומרת, בעוד שהטענה היא שהם לא מתעסקים בנושאים החברתיים, הם דווקא יותר מתעסקים בנושאים החברתיים, משאר חברי הכנסת. אבל צריך רק להדגיש, זה שהם לא מתעסקים בסכסוך במסגרת הצעות החוק, לפחות לא בהיקף שנהוג לחשוב, לא אומר, כמו שאת אומרת, שהם לא מתעסקים בזה, כי אולי הם מתעסקים בזה, לדוגמה, מאוד דרך משלחות פרלמנטריות, אנחנו רואים הרבה פעמים כותרות על חנין זועבי שנוסעת לכל מיני מקומות ברחבי העולם ומדברת שרה במדינת ישראל ודברים מהסוג הזה, זאת אומרת, יכול להיות שהם מתעלים את האנרגיה שלהם שקשורה לנושא המדיני והפוליטי, פשוט לאפיקים אחרים.
נכון מאוד. הכלי של החקיקה הוא בעצם, אם נפרוס את הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשות חברי הכנסת, הכלי החקיקה הוא הכי פרקטי. הוא מייצר את התוצר שהכי קרוב למדיניות. כלומר, מדיניות, זאת מדיניות ממש. דברים אחרים, זה יותר פיקוח, יותר ייצוג של קולו של הבוחר, ואז הנושאים הם מתחלקים בצורה אחרת.
אז מה את חושבת לסיכום שחשוב שהאזרח הישראלי הממוצע ידע על פעילות חברי הכנסת במשכן, שהוא אולי קצת פחות חשוף לביום יום?
חשוב לדעתי שאנחנו נראה את העולם לא דרך הרגשות שלנו. התחושות שלנו מטעות, אנחנו מתרשמים מכל מיני דברים, צריך להסתכל על המציאות כמו שהיא, בין אם היא מסתדרת לנו עם איזושהי תיאוריה, עם פרדיגמה שיצרנו, ובין אם היא לא, ולהתאים את התיאוריות שלנו לנתונים ולא להפך. ממה שאני מצאתי במחקר, חברי הכנסת הערבי, המפלגות הערביות, כמו המפלגות האחרות, בסופו של דבר, מייצגות קבוצת בוחרים. יש את הכוחות הפנימיים בתוך החברה הערבית, לא נכנסת לעומק של זה, אני לא חוקרת את החברה הערבית. אבל ממש כמו שמפלגות חרדיות, או מפלגות דתיות, או מפלגות ימין, גם מפלגות ערביות, הן מפלגות רגילות, הן לא סניפים של איזה ארגונים מחתרתיים. מייצגים את הציבור שלהם, הם מנסים ככל שאפשר לדאוג לרווחתו, בכלים המועטים שעומדים לרשותם, ההצלחה שלהם היא מועטה יותר מהסיבות שדיברנו עליהם בהתחלה. יכול להיות שאם רוצים לשפר את המצב, צריך לראות איך כל אחד מהצדדים פועל ליצירת יחסי אמון יותר טובים, כדי לשפר את חייה של אוכלוסייה שהיא סך הכל 20% מאזרחי המדינה.
מסקנה מעניינת. נומי, תודה רבה, היה מרתק.
בכיף.
ובהצלחה עם הסיום של הדוקטורט, זה לא פשוט.
תודה רבה, מקווה שיגיע.
תודה רבה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
לכל משפחה יש גיבור. דמות מרשימה ועתירת הישגים שאתם רוצים שתהווה מקור של השראה לדורות הבאים של המשפחה. שימרו את הסיפור של הדמות הזו, אל תיתנו לו להישכח. יפכו אותו לתוכנית רדיו מרתקת ומעוררת השראה. familysounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
שלום לכולם ונעים מאוד להכיר. אני חן פלדמן ואני ממש מתרגש להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלנו, עושים תוכנה, פודקאסט שנוצר במיוחד למתכנתים ומתכנתות.
עושים תוכנה.
בפודקאסט נארח אנשים טכנולוגיים מאוד ותיקים, שדרך הסוגיות הטכנולוגיות מספרים גם את הסיפור של החברה, ומעלים המון תובנות על הצלחות, כישלונות ואתגרים שעברו בדרך. טיזר למשל אחד הפרקים הקרובים, נדבר על מי הוא המתכנת המושלם בעיני CTO ותיק, ואיך הופכים לכזה. מהלך החיים של קוד דרך התפתחותה של החברה, בסיפור מדהים, של חברה שעברה בערך כל שלב שאפשר לחשוב עליו, כולל זריקת קוד לפח, לא מעט פעמים. תודה רבה רבה לוויקס, נותני החסות הנהדרים שלנו, שיהיה לכולנו המון הצלחה, ומחכים לשמוע את התגובות שלכם. תודה רבה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
אז לפני שנבין למה זה קורה ומה בכל זאת הם מנסים לעשות, הנה תזכורת קצרה.
ואני אתרום את הפיצויים למען
בסוף עקיבא, הכותרות האלה הם מה שמושך אותנו, ומה שמונע מהממשלה לשתף איתם פעולה. אתה מדבר על 97% מהצעות החוק שלהם שבכלל נועדו לקדם עניינים חברתיים, אבל מה הסיכוי שמישהו ישתף איתם פעולה אחרי שהם מוציאים את עצמם בצורה כזו מהקונסנזוס?
תראי, זו דילמה ממש אכזרית של כל חבר כנסת ערבי, ככל שהוא יתעסק פחות בסכסוך, בנושא הכי בוער, גם הנושא היחיד שיביא אותו לתקשורת, כך הוא יצליח יותר. יש דוגמאות מתוך הרשימה המשותפת, עאידה תומא סלימאן, שהיא אחת הנשים הפמיניסטיות הבולטות בעולם הפלסטיני, במזרח התיכון בכלל, היא ראש הוועדה למעמד האישה, היא נכנסת לתקשורת בעניינים האלה. אוסמה סעדי, לא יודע מי מהמאזינים שלנו מכיר את השם הזה, הוא התעסק המון בנושא המשפטי, הוא אמנם מהרשימה המשותפת, מהמפלגה האסלאמית, הוא התעסק בענייני משפט, בפתיחת בתי דין בכל מיני ערים. הילד שקד כינתה אותו סגן שר המשפטים. ליום הולדת שלו בכנסת, ח"כים מהימין, מכל הימין, צילמו כל מיני סרטוני ברכה של אוסמה האהוב, אוסמה אחינו. הוא לא התעסק כמעט בנושא הלאומני.
אבל הם לא מצליחים לחדור את החומה התקשורתית.
תקשורתית לא, כי זה לא ממש מעניין, ואני חושב שאם לא היינו, אם לא היו אומרים עליהם את העניין הזה של תתעסקו במגזר שלכם, זה גם לא היה כל כך בעיה. יש המון ח"כים אפורים. עבד אל חכים חאג' יחיא מהמשותפת מקדיש את חייו בכנסת לנושא תאונות העבודה. לא שומעים על זה.
אבל יש לזה אפקט, אם לא שומעים על זה, יכול להיות לזה אפקט.
אז יש אפקט, אני חושב, כי אוסמה סעדי למשל מוכיח שאפשר לקדם דברים, הוא כן, יש לו רשימת הישגים, פעם ביקשתי ממנו אותה, הוא באמת מביא המון המון הישגים בשקט, בשתדלנות, בפוליטיקה של יחסי אנוש וענייניות. יש אפקט, בתקשורת לא כל כך שומעים על זה.
בואו ננסה לאתגר יחד את הנחת העבודה של הממשלה, שאומרת שבגלל שחברי הכנסת הערבים כל כך מקוממים, לא משתפים איתם פעולה באופן גורף. אני כמובן אזכיר רק רשימה חלקית, בקדנציה הזו, ההחלטה של הרשימה המשותפת לא להגיע להלוויה של פרס, אותה תפילה לשהיד שעשתה כותרות ראשיות, סירוב לגנות פיגועים במקרים מסוימים, עכשיו גם התמיכה באסד, זאת אומרת זה עוד דבר ועוד דבר, זה אולי לא מתבטא בספירה הפרלמנטרית, אבל זה לא ספק מהדהד בשיח הציבורי, והממשלה אומרת, כל עוד הם מתנהלים ככה, אני לא מקדם את הנושאים האזרחיים שלהם.
תראה, ח"כים המשותפת הם ללא ספק הכי פחות יעילים פרלמנטרית, הממשלה משתפת פעולה עם ח"כים באופוזיציה לפי כמה היא צריכה אותם וכמה הם יעילים לה, לכן ח"כים יש עתיד או במחנה הציוני, כשהם משתפים פעולה, הם מתוגמלים על זה מאוד. חבר כנסת באופוזיציה הוא סך כל התועלת שהוא יכול להביא לממשלה, הח"כים במשותפת מביאים מעט מאוד תועלת לממשלה, רק כשהם אצבע, כשאפשר לספור אותם ככל שאפשר להשתמש בו.
אגב, עכשיו הייתה דוגמה מרתקת בדיוק על מה שאתה מדבר, בחוק המרכולים. פתאום, לפי המסורת בכנסת ישראל, חברי הכנסת הערבים לא מתעניינים בכלל בחקיקה דתית. לא משנה להם לפה או לשם. הפעם הם התגייסו יחד עם האופוזיציה לעניין הזה, והממשלה פשוט השתגעה מזה.
כן, אי אפשר לגנוב קולות, אי אפשר לשכנע אף אחד לא להגיע באותו יום לכנסת כדי...
הם ניסו לשחד אותם, ניתן לכם ככה, אז אל תבואו, פתאום הם נזכרו בהם. אבל זה יותר מזה, עקיבא, כי היום אם ועדת שרים החקיקה תקדם חוק של... חבר כנסת ערבי, אני חושבת שהם חוששים גם מההד הציבורי. למה קידמתם חוק של זועבי? למה קידמתם חוק של טיבי? למה קידמתם חוק של זחאלקה? זאת אומרת, זה כבר הפך להיות על סף הלא לגיטימי אצלם, לא?
זה ביצה ותרנגולת, אבל מה שהם עושים, הם נותנים איזה פרוקסי, ביטן היה מתנדב לזה, דוד ביטן הזכור לטוב, הוא היה שם את השם שלו בכל מיני הצעות חוק, שהוא ידע שזה חוקים טובים, ורק השם שחתום יכול לפגוע בחוק, אז הוא היה שם את זה לחוק טיבי, בואי נגיד, קשה מאוד שיהיה חוק שנקרא חוק טיבי, היום טיבי מנסה למתג את החוק של פיצוי לעיכוב טיסות, כחוק טיבי על שמו, מי היה מאמין שאחמד טיבי, הלאומן הגדול, יועצו של ערפאת, החוק הדגל שעל שמו בכלל עניין צרכני, היכולת שלהם באמת להשפיע על חיי היום יום בישראל, היא רק בלשכנע את הקואליציה ואת הממשלה, שזה דבר טוב וזה דבר נכון, ולכן, הם לא יכולים באמת לשנות משהו לאומני בישראל, יש להם באמת דילמה ממש אכזרית בין כמה לייצג את הרעיון שבשמו הם חושבים שהם נבחרו, לבין באמת להשפיע.
אז בסוף זה עובד בכל מיני עסקאות שוחד נקודתיות, כמו שהם חייבים אותם באיזו הצבעה מסוימת, אז בדיוק ברגע הזה הם ינסו לשבת, ואני יודעת שהם יושבים מאחורי דלתות סגורות ומנסים לסגור עסקאות, מה אנחנו יכולים לתת לכם, איך אנחנו יכולים לעזור לכם, כמובן בלי שאף אחד ידע. ואחד הכלים לעשות את זה, זה שיטת הקיזוזים, שאתה ואני מכירים, אני רק אנסה להמחיש למאזינים שלנו, זה בערך אומר שאתה ואני מתחרים, אז אם אתה ואני נחליט היום ששנינו לא נבוא לעבודה, אז לא, אף אחד לא יפסיד לצורך העניין, אז זה בסדר. אז זה מה שקורה בכנסת, כשאתם פותחים אליה ורואים שיש שם 20 חברי כנסת, ואתם טועים איפה המאה האחרים, אחד יתקזז עם השני וככה...
המאה האלה זה 50-50 בדיוק כדי שהיחס המספרי יישמר.
נכון, העיקרון אומר שהיחס המספרי צריך להישמר, וככה כל חברי כנסת יכולים כמעט כל הזמן להיעדר מהעבודה. אבל הדבר הזה מתעצם נורא בכנסת הזו, א', כי האופוזיציה הכריזה לפחות בחודשים האחרונים על מדיניות של אין קיזוזים, והיחידים שאפשר לשאת ולתת איתם זה חברי כנסת הערבים, וגם כי הרבה פעמים בשמאל לא רוצים להתקזז עם הממשלה הזאת על נושאים אידיאולוגיים עקרוניים, אז הם צריכים ללכת לחזר אחרי הערבים.
ואנחנו חייבים לספר שהאין קיזוזים הזה מטריף את השרים ומטריף את הקואליציה, כי שר שקבע עם אשתו פעם בחודש ערב במסעדה, יבוא לחבר כנסת מהאופוזיציה וייתן לו הכל, ייתן לו פגישות וייתן לו אפילו הקצאת תקציבים, הוא ייתן לו הכל כי הוא הבטיח לשתות הערב הזה, או מישהו, אנחנו רואים ח"כים...
אשתו זה עוד, אתה יודע, לאישה עוד אפשר לדבר על ליבה, לפעמים זה נסיעות לחו"ל,
נסיעות לחו"ל,
אירועים פוליטיים עם 1,000 איש שמחכים להם.
חתונה של הנכד, והם פשוט מתחננים ומוכנים באמת לשלם במטבע קשה, ופה אי אפשר לבוא בטענות לח"כים הערבים, שלפעמים גם כשכל האופוזיציה אומרים אין קיזוזים ואנחנו נטיש אותם ואנחנו נראה להם מה זה, פתאום בא איזה ח"כ ערבי ובשקט בשקט מתקזז ואומר, לא רשמית, אבל אני אסע הביתה לטייבה, ואתה...
אני לא מרגיש טוב, כואב לי, אכלו לי.
נסכם שתכאב לי הבטן בדיוק ביום רביעי הבא. קשה לבוא אליהם בטענות, כי זה אחד הכלים היחידים שנותן לח"כ ערבי הישגים. יש משפט בכנסת שאומר, מי יודע כמה מדרכות בטייבה וכמה עמודי חשמל הוקמו בזכות הקיזוזים האלה. אם אני ח"כ ערבי, לא מעבירים לי חוקים, אף אחד לא מקשיב לי כשאני נואם בכנסת. מה אני יכול לעשות חוץ מהקיזוזים האלה? ולפעמים הם דופקים את החברים שלהם באופוזיציה, כשכולם מסכמים, והאופוזיציה, למרות שזה רק 54 מול 66,
לפעמים עדיין זה דרמטי,
יש להם כוח אדיר.
זה מה שהיה בחוק המרכולים, הוא ממש עבר על חודו של איזה אל חרומי.
מספיק שליברמן מצביע נגד, מספיק שחופש הצבעה בכולנו, וכל הוא חשוב, והקואליציה מוכנה לשלם בהמון, הם מבטיחים ערים וגבעות. הרבה פעמים המשותפת, אמנם כלפי חוץ, אומרים לנו אין קיזוזים, אנחנו כולנו 13 אצבעות, אני קשה לי מאוד לבוא אליהם בטענות, כשזה הלחם שלהם, זה ההישג שהם יכולים להביא לבוחרים שלהם.
אבל איך זה עובד? מגיע שר בכיר, תופס אותו במסדרון, אומר לו, אחי, בוא נתכזה, זה הולך דרך מנהלי עשיות, תסביר לנו קצת הדינמיקה של זה.
אנחנו פעם, את ואני הקלטנו תוכנית של זוג אופרת, והיינו חייבים אורח מהקואליציה שיבוא להתראיין, וחשבנו
ככה אתה עושה לנו אאוטינג.
מה נבטיח ליואל חסון כדי שיסכים לתת איזשהו כיזוז? אז אם אנחנו הסכמנו באמת לשלם
הכי גבוה, בסוף רצינו להביא גם אורח מאופוזיציה, אף שזה לא הקונספט של התוכנית, היינו כל כך נואשים.
וגם שר שיש לו כל כך הרבה השפעה, וכל כך הרבה תקציבים, וכל כך הרבה דברים, ובסוף שרים הם בני אדם, והם לא רוצים להישאר עד 3 בבוקר, 4 בבוקר במליאה, אין להם כוח לזה, זה גם נראה להם איזה פחיתות כבוד, שר שלפני 10 שנים היה חבר כנסת פשוט, אין להם בעיה גם, יש, עם שר למשל, שר התחבורה, סתם לצורך העניין, צריך לחלק עכשיו 1.5 מיליארד שקל לכבישים בצפון, מה אכפת לו שכביש הגישה לכפר X יורחב ל3 נתיבים? רצה הגורל, ובכפר X גר איזה חבר כנסת שבדיוק מוכן שתיכב לו הבטן שבוע הבא.
אז רק נדגיש, זה לא שהם יושבים במסדרון וחותמים על הצ'ק, זה הולך ככה שהם אומרים לדוגמה, אז בוא ניפגש שבוע הבא, תקבע לי פגישה עם מנכ"ל המשרד, את הפתיחות דלתות האלה, הקיזוזים ללא ספק סוגרים להם.
בוא אני אשים את חתימתי על איזה מכתב ברכה.
אז זו הסיבה שהשרים ואפילו ראש הממשלה בכל זאת אומרים שלום לח"כים הערבים במסדרון, בוא נשמע ביחד את הקטע הבא.
הרבה דובר בימים האחרונים על עמדתם של חברי הכנסת הערבים מעניין הגז. הגדילו לעשות שתי חברות כנסת מפלגת העבודה, שגירשה את הפלסטינים ממולדתם, שנשלה אותנו הרבה יותר מהימין, שרצחה עשרות אלפי פלסטינים, והם באים להטיף לנו מוסר. הגדילה לעשות אשת הצדק החברתי, חברת הכנסת סתיו שפיר, שמעולם לא דיברה איתי מילה, אפילו לא אומרת לי שלום, אני שקוף בשבילה. ערבים לא קיימים, גזענית, גזענית של שתיקה.
כן, אז זו דוגמה קלאסית ליחסים הטעונים בכנסת, בין חברי הכנסת היהודים לחברי הכנסת הערבים, אבל יש מקרים שבהם הקשר הזה נחשף, ואז זה די מביך את השרים ואת ראש הממשלה, היה לנו דוגמה קלאסית כזו לפני כמה שבועות.
ואנחנו מדברים כמובן על חוק עונש מוות למחבלים, שהסעיר את הכנסת, וכל הקואליציה הצביעה בעד, והאופוזיציה נלחמה בשיניים נגד.
זה כמעט נפל, היה איזה רגע כן, שזה כמעט נפל.
ומי לא הגיע להצביע על חוק עונש מוות למחבלים? חנין זועבי התקזזה עם השר אורי אריאל, אין דבר יותר לירוק על הסמלים, אם החוק הזה הוא חוק שהוא סמל, והח"כים הערבים, אנחנו מדברים פה על כמה הם מתעסקים בסמל, בנושא הלאומני, זה כאילו תסריטאי כתב את זה, שחנין זועבי דווקא בחוק הכי סמלי, דווקא חנין זועבי הולכת ומתכזזת דווקא עם אורי אריאל, אנחנו לא האמנו, חשבתי בהתחלה שזה בדיחה כששמעתי שהתקזזה איתו, לא האמנתי שזה קורה.
אבל כשצריכים להיעדר, אז הכל קשר, ופה היה גם עניין פוליטי, כי החוק היה של ישראל ביתנו, והצ'ילבוט הגדול זה הבית היהודי, והם רצו, לא היה, בוא נגיד שלא אכפת להם שהחוק של ליברמן ייפול.
גם אורי אריאל לא באמת רצה להצביע בעד החוק הזה, אנחנו לא יודעים מה חנין זועבי השיגה למען המגזר הערבי, היא לא השיגה שום הישג לאומני, אורי אריאל לא הסכים לקדם את זכות השיבה או משהו כזה, כנראה שהיה שם איזשהו דיל שקשור בחיי היום יום של הפלסטינים, והנה אפילו חנין זועבי שהיא הסמל לקיצוניות של הקיצוניות, אפילו ברשימה המשותפת צועקים עליה בשקט בחדר הסגור, אפילו היא ברגע האמת יודעת לסגור איזשהו דיל, אפילו עם אורי אריאל, כדי לקדם את צורך.
אגב, גם ראש הממשלה מתכזז כל הזמן עם חברי כנסת הערבים.
הוא המתכזז הכי גדול, זה לא הוא, זה לא שנתניהו בא אל עבדאללה אבו מערוף ואמר לו בוא תתכזז איתי, היועצים יודעים בשקט לבוא אל מנהלי עשיות, לשאול מה אתם רוצים עכשיו, מוצאים איזשהו נושא, וככה צורכי המגזר הערבי, אפשר לומר, מתקדמים בכנסת במידה רבה, בזכות הנכונות של חברי הכנסת, בשקט, לא מול התקשורת, להתפשר ולעבוד ביחד.
כן, ואני רק ישלים בכל זאת התמונה, ואסביר שזה הישגים בשוליים. בסוף הכנסת הזו מתעסקת מעט מאוד בזכויות המגזר הערבי, זה מאוד לא פופולרי, להפך, אני רואה פה את חברי הכנסת קופצים כל פעם שיש הזדמנות לנגח ולריב ולהשתלח, ואותה שיטת כיזוזים מאפשרת להם פה ושם לגנוב איזה סוס קטן. עקיבא, לסיכום, מה היית רוצה שאנשים ידעו בפעם הבאה שהם רואים את חברי הכנסת כמעט הולכים מכות על המרמרה במליאה?
שדבר ראשון, מאחורי המליאה יש את הפרסה, ששם כולם שותים קפה ביחד, וכולם רואים טלוויזיה ביחד, ורואים ארץ נהדרת ביחד, ובסוף הכנסת היא מועדון חברים, ומעטים מאוד האנשים שלוקחים את המריבות האלה גם הביתה, ואת הסנאות האלה הביתה.
להפך, זה משרת אותם בדרך כלל, את חנין זועבי זה משרת לריב עם חזן, ואת חזן משרת לריב עם זועבי.
יש אפילו ח"כים שיש להם איזה מין הבנה משותפת שהם הולכים ביחד לכנסים כדי לריב שם, והם בונים אחד את השני, יופי.
קרקס נודד.
בטח, ובסוף הכנסת זה אנשים שכבר שנים עובדים ביחד, והם אינטליגנטים, וגם הרשימה המשותפת זה אנשים משכמם ומעלה, אני חושב יותר מהממוצע האנושי בכנסת, יש שם דוקטורים ופרופסורים ולוחמות פמיניזם, ובסוף זה שהם מתעסקים בשטויות, בתחזירו את התעודת זהות ובכללות של חזן במליאה,
אגב, אני חושבת שחזן הוא בכל זאת יוצא מן הכלל, כי הוא הצליח להוציא פה אנשים משלוותם. מה שכאילו בדרך כלל זה ככה צחוקים וברוח טובה, ובוא נביים הצגה במליאה, אצל חזן זה כבר...
הוא לא מביים כלום.
הוא יורד כל כך נמוך.
והוא גם זעם על חברים שלו שהקליטו ברכות לאוסאמה סעדי, הוא אמר איך זה הגיוני, איך אתם יכולים, איך אפשר, אבל הוא באמת המיעוט פה. הרבה מאוד מהימין, גם אגב בצלאל סמוטריץ' וגם אורי אריאל, בסוף יודעים להתחבק עם חברים מהמשותפת. מה זה חברים? אני לא חושב שהם מזמינים לארוחת שבת, זה לא קלוגפט ותמי זנדברג, אבל הם בסוף עובדים ביחד, וכמו כל מקום יש יחסי עבודה טובים עד מצוינים.
אז אני מקווה ששפחנו קצת אור על הסוגיה הזו, עקיבא נוביק, היה כיף, ניפגש בשמונה בערב משני הצדדים. אנחנו סיימנו, תודה רבה לניר סייג על עריכת הסאונד וליוסי מצה לעריכה. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה שלנו באתר של עושים היסטוריה, וכמובן לעקוב אחרי הטוויטר, הפייסבוק והטלגרם שלי, לא אחרי הטלגרם של השלישייה.
עדכונים משתפים בטלגרם.
שם אנחנו מעדכנים על פרקים חדשים, אתם מוזמנים לספר לחברים, להפיץ, לדרג, כל דבר עוזר לנו לגדול, ואנחנו באמת הולכים וגדלים. אז תודה לכולכם ונתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.